שלום, ערב טוב.
אנחנו עוברים למשנה בכ"א עמוד ב', מחלוקת בית שמאי ובית הלל על חימום מים לרחיצה. המשנה הזאת היא המשך של רצף של מחלוקות של בית שמאי ובית הלל שיש לנו כאן בפרק. כן, ראינו קודם מחלוקת ראשונה על טבילת כלים, מחלוקת שנייה על סמיכה ועל קורבנות, ועכשיו אנחנו עוברים למחלוקת שלישית. בית שמאי אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו, אלא אם כן ראויים לשתייה. ובית הלל מתירים. עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה. כן, הנושא כאן, ננסה גם לחשוב על הזיקה שלו לקודמים, אנחנו נמצאים פה בפריפריה של אוכל נפש. היינו מצד אחד בפריפריה של אוכל נפש במשנה הקודמת שעסקנו בהקרבת קורבנות. האם קורבן נחשב אוכל נפש או לא? כאן אנחנו עוסקים בפעולה שהיא במרחב החולין של האדם, אבל השאלה היא אם הוא כלול בהיתר של יום טוב ואשר לא נועד לאכילה או שתייה. כן, המשנה אומרת ככה, מדובר פה על מקרה של חמי מים לרגליו, ההנחה של ראשונים היא שהכוונה היא לא רק לרגליו, אלא גם לפניו או לידיו, אבל ודאי שמדובר פה לכאורה רק על חימום של מים לרחיצה של איברים מסוימים, ועל זה בית שמאי אוסרים, אלא אם כן ראויים לשתייה, ובית הלל מתירים. כאן צריך עוד ברקע משניות נוספות, כדי לעמוד על שורש הדין שיש כאן בסוגיה. מצד אחד אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את המשנה בפרק ראשון שכבר הוזכרה פה כמה פעמים בדף י"ב, מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הוצאה. שם המשנה אומרת בי"ב עמוד א', בית שמאי אומרים אין מוציאים לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר התורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. מחלוקת עם דמיון מסוים למחלוקת אצלנו בהיבט מסוים, לא לגמרי, מיד נעמוד על זה, שכן פה בית שמיים מצמצמים כנראה את היתר ההוצאה ביום טוב לאוכל בלבד, ואילו בית הלל מתירים להוציא גם קטן, גם לולב, גם ספר תורה, מה שבלשון הגמרא בדף י"ב יהפוך לנושא של מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. הדעה הרווחת היא שבדעת בית הלל אומרים מתוך, בדעת בית שמאי לא אומרים מתוך, ועל רקע זה ראשונים רבים באים למשנתנו ואומרים לנו יסוד מחלוקת, או לפחות יסוד שיטת בית שמאי, היא מתוך שלילת מתוך. ולכן בית שמאי אומרים שאדם יכול לחמם מים שראויים לשתייה, אבל הוא לא יכול לחמם מים רק בשביל להתרחץ, שכן היתר הרחיצה איננה כלולה ביתר אוכל נפש, ולא ניתן גם להתיר אותה מכוח מתוך. לעומת זאת, בית הלל מתירים. יש הרבה מאוד ראשונים, לא כולם, הרבה מאוד ראשונים, שאומרים שבית הלל מתירים מכוח דין, מתוך שהותרה לצורך, הותרנה משלו לצורך. מה שמסבך מאוד את החיים בבית הלל, זו משנה נוספת במסכת שבת. שבואו נגמור את המשולש התנאי, ואז ניכנס לעובי הקורה, איך הראשונים ניסו ליישב ביניהם. למי שיש לו את הדפים ששלחתי היום, אז זו משנה בשבת, בפרק שלישי, המשנה שם מביאה, זה בגמרות, זה בדף למתחת עמוד ב', מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של צונן לתוך המה של חמים. בטבריה כידוע יש מעיינות חמים, חמי טבריה, ואנשי טבריה רצו, הם ייצרו שיטה של חימום מים בשבת. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה בדיוק הם עשו. מדברי רש"י נראה שהם הביאו צינור של מים קרים שהמים התערבבו בתוך המים החמים. לעומת זאת, הרבה מאוד ראשונים, תוספות ואחרים סוברים שהם הביאו צינור של מים קרים שהצינור עבר בתוך חמי טבריה, עבר בתוך המים, ואז שהמים האלה יצאו מהצד השני והם עברו בתוך המים החמים, הם קצת התחממו. כן, זה מה שעשו אנשי טבריה. ואז חכמים אמרו להם, זה לא עוזר, למרות שהם לא עשו פה שום מלאכה. יש פה באופן ברור, גזירת רבנן, הרי הם לא עשו שום מלאכה, הם, את הצינור הם שמו לפני שבת, והמים עברו מעצמם. אז על זה אמרו להם חכמים, אם בשבת, כחמין שוחמו בשבת, מה הדין של חמין שוחמו בשבת? אסורים ברחיצה ובשתייה, ואם ביום טוב, כחמין שהוא חמו ביום טוב, ואז מה דינם? אסורים ברחיצה ומותרים בשתייה. עכשיו כאן מה שלכאורה הצליל שנשמע זה שאסור ביום טוב לחמי מים לרחיצה, אבל רק לזה הסוגיה שם כבר שואלת, רגע, המשנה שם כשיטת בית שמאי, כן, הגמרא שם שואלת, אני קורא, מהי רחיצה? אילה אימה, רחיצה את כל גופו, אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין, החמין שהוחמו מערב שבת מותרין. כלומר, אם המשנה שם עוסקת באדם שרוצה לרחוץ את כל גופו, אז לא ניתן להבין למה המשנה רק אסרה חמין שהוחמו בשבת. הרי בתניא יש לנו ברייתא, חמין שהוחמו מערב שבת, למחר רוחץ בין פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. אז גם חמין שהוחמו מערב שבת, יש גזרה, אסור לרחוץ בהם את כל הגוף, אלא פניו ידיו ורגליו. מדובר שם על פניו ידיו ורגליו. אז זה שואלת הגמרא, אם הסיפה ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב, ואסורים ברחיצה ומותרים בשתייה, למה התנן סתמה כבית שמי? לתנן בית שמי אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו, אלא אם כן ראויין לשתייה, ובית הלל מתירין. לפי זה יצא שהמשנה בשבת סתם משנה, היא כמו בית שמי. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב איקא בר חנניה, להשתתף בהן כל גופו עסקינן, והי דתניא לא השתתף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן, דברי רבי מאיר, רבי שמעון מתיר, רבי יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר, ואז המשנה שמה היא נשנית לפי אותה שיטה שכל גופו מותר והיא דיברה על כל גופו. ומה עולה מתוך ביטרי הדברים, מתוך הסוגיה שמה? שהגמרא רק התייסרה, האם המשנה בשבת היא כבית הלל, שעה שהיא עסקה בפניו ידיו ורגליו, אבל משמע מלשון הסוגיה במסכת שבת, שכנראה רחיצת כל גופו אסורה גם לשיטת
בית
הלל. וכאן מאליה עולה שאלה מאוד פשוטה, מה שגרם לבית הלל להתיר לחמי מים ביום טוב לרחוץ פניו ידיו ורגליו, למה שהוא לא יתיר גם לרחוץ את כל הגוף? יש לנו כאן, אני מסכם רק ברקע, יש לנו פה משולש. מצד אחד משנתנו, שבה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מותר לחמי מים שלא רואים לשתייה ישירות בשביל להתרחץ בהם, שבית שמאי אוסרים בית הלל מתירים, שאלה שנשאלת על רקע המשנה בדף י"ב, האם יש פה רקע של מתוך או לא, ושאלה נוספת על בית הלל, בבית הלל משמע שהיתר מוגבל דווקא לפניו ידיו ורגליו. אז בואו נתחיל לטפל ביסודיות בדברים, נתחיל בשיטת בית שמאי, ואז נעבור לשיטת בית הלל. כן? בשיטת בית שמאי, ראשונים תהו לגבי היתר של רועים לשתייה. ואני אסביר את השאלה, השאלה היא מאוד פשוטה. בבית שמאי ברור שאסור לחמי מים בשביל להתרחץ, לא כלול ביתר אוכל נפש. ואז עולה השאלה הפשוטה, אם הם ראויים לשתייה, איך זה מתיר? הרי אין לבית שמאי, מה זה עוזר לי שזה ראוי לשתייה? וכאן רוב הראשונים אוחזים בשיטה שלבית שמאי לא די בכך שהם ראויים לשתייה, אלא צריך בפועל לשתות מהם. ככה התוספות אצלנו על אתר, דיבור המתחיל, לא יחם אדם חמין, שואלים תוספות, ואם תאמר, מאיזה טעם שרו בית שמאי ואפילו רואים לשתייה, הלט לו מתוך? ויש לומר, דמיירי כגון ששוטה. נו, אם כך, אז מה היתר? אז תחמם כמות של מים עבור השתייה. אז כאן מחזירים אותנו אחורה לגמרא בדף י"ח. הוא מרבה לרחוץ רגליו, ואז הם אומרים, ואחי איתה בעדיה בירושלמי, לבית שמאי צריך לשתות מהן, ובית הלל מתירין. אז אנחנו מיד נעין בירושלמי, נראה שם קצת בלגן, נראה מה בדיוק קורה שם, אבל שיטת התוספות פה במסכת ביצה היא שחייבים בפועל לשתות. אני בדף הבאתי גם את התוספות בשבת, מי שרוצה לראות, שם התוספות בשבת, סליחה, ברח לי פה הדף. בסדר, כאן נפתח. כן, הבאתי את התוספות בשבת, בעמוד השני, התוספות נמצאים, זה בשורה 50, אוקיי, אני קורא, אלא הם כן רואים לשתייה, נראה לרי דווקא שהם חמם אותם לצורך שתייה. אבל לצורך החיצה, אף על גב דירויין לשתייה, עשרי בית שמי דלית לו מתוך. פרק בית דביצה, עשרי בית שמי מדורה להתחמם כנגדה, ואף על גב דירויה היא לבשל ולאפות. כן? אז גם כאן התוספות מתעקשים, האמת שמי שמעיין ברוב הראשונים, זו שיטת רוב הראשונים, שחייבים בפועל לשתות, ואז יש היתר לרבות את כמות המים, שחלקם גם ישמשו לרחיצה, של פניו ידיו ורגליו. ומה שדי קשה בעמדה הזאת, זה שלכאורה זה לא עולה בקנה אחד עם לשון, לשון המשנה. במשנה כתוב, הוא שרואים לשתייה, לא כתוב, רואים לשתייה ואתה רוצה לשתות אותם. ואכן יש מעט ראשונים, שאוחזים בשיטה, שגם אם הוא לא מתכנן לשתות, שהוא יכול לבית שמאי, אם הם ראויים לשתייה די בכך. אני אפנה לשני ראשונים. אחד זה מופיע, הבאתי פה בדף שלנו במאירי, זה מופיע בשורה 118-19. אומר המאירי, אני חכה שתפתחו, ואין אומרים מתוך שהותרה עברה לצורך, שאינם סוברים דין מתוך, ולכך לא יחם, אלא אם כן היו רואים לשתייה. האם היו רואים לשתייה, מבעירו לשתייה, ואחר כך מה שירצה יעשה, ואינו צריך לשתות מהן כלל. ומירי אומר, בפועל לא חייבים לשתות. זה שונה מלשון התוספות, שחייבים לשתות. ומי שפרס את הדברים בצורה הרבה יותר ברורה, זה בנו של הרמב"ן, שיש לו חידושים למסכת ביצה, שכותב, אני מקריא, הוא כותב כך, ועדיי טעמיו דבית שמיים משום דלית לו מתוך שהותרה מלאכה לצורך אוכל נפש, הותרנה משלו לצורך אוכל נפש, ואף על גב דלית לו מתוך, מקום מקום, הועיל אית לו, הוא מכניס פה שני גורמים, גורם אחד אנחנו מכירים מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלו לצורך, ועולל שני, הגורם שני זה הועיל אי מקלי לאורחים. עכשיו הוא טוען בין הרמב"ן שבית שמאי שוללים את מתוך, לא שוללים את הועיל. ולכן הוא אומר, אני יכול להפעיל את הועיל, ולכן אם המים רואים לשתייה, אז מה אני אומר? הועיל, ואם פתאום הוא ירצה כוס תה. אולי הוא ירצה. אז הוא יכול... אני אסביר. מתוך שהותרה לצורך הותרנה ושלא לצורך, זה יסוד אחר מאשר הועיל ועימק ליל אורחים. אני אסביר אותו. מתוך שהותרה לצורך אומר... היות ומותר להוציא נגיד אוכל בשבת ביום טוב, אז מותר גם להוציא ספר תורה. מלאכת ההוצאה מותרת לצרכים אנושיים, לאו דווקא של אוכל ושתייה. הועיל אומר דבר אחר, גם נבין למה לשיטתו בית שמאי יכולים לומר הועיל. הועיל מגדיר את זה כאוכל נפש. מה הועיל אומר? אני מבשל כמות של אוכל, שאומנם אני יודע שכרגע לפי מספר האנשים בבית אין לי צורך בזה, אבל יכול להיות שפתאום יבוא מישהו, ולכן אני מגדיר את זה כאוכל נפש. אז הוא אומר, אני מחמם את המים. זה לא שאני אומר, אילו הייתי, לא הייתי מפעיל מתוך, הייתי אומר את הדבר הבא. כמו שמותר לחמם מים בשביל לשתות, תה, אז גם מותר לחמם מים בשביל להתרחץ. וכשאני אומר מתוך, אני מתיר לחמם מים בשביל רחיצה. כשאני אומר הויל, אני אומר דבר אחר. כשאני מחמם בבוילר מים, לרחיצה, והם רואים לשתייה, יכול להיות שחיממתי את זה בשביל כוס תה, לכן זה מותר. אתה מבין את ההבדל? זה צורת חשיבה אחרת.
אבל כן, אבל אם אנחנו אומרים מתוך, גם זה יש
הועל
בפנים.
פה אתה שואל שאלה מצוינת. מצד אחד, אתה אומר, הרציונל של מתוך והועל זה לא אותו רציונל. דהיינו, מתוך לא טוען שזה... בשבילי לאכול ולשתות, אלא מתוך טוען שהפעולה שהיא לא אכילה או שתייה מותר למענה, והועל פועל אחרת. הועל אומר, לא, אולי זה בשביל תה, בשבילי, ואז זה מותר, כי זה ממש אוכל נפש. אבל אתה אומר, זו שדבר במציאות, אני לא מפריד ביניהם, נכון? אבל התשובה היא שאני כן יכול להפריד ביניהם, הבדל בין מים שרואים לשתייה לבין מים שלא רואים לשתייה. מה כן אתה צודק? רוב הראשונים חושבים שבית שמאי חולקים גם על מתוך וגם על הועיל. רובם אומרים את זה במפורשות. אין מקום להבדיל ביניהם. ומה שהם בעצם טוענים, שלמרות ההבדל בטיעון בין מתוך והועיל, אבל יש להם איזושהי נקודה משותפת, שהשאלה אם אתה מקבל אותה או לא. אם אתה בפועל מתיר רק את מה ש... מוגדר באופן ישיר וברור, או אם אתה מוכן להכניס פנימה כל מיני, בדיוק, כל מיני חשבונות, אני מעביר מפה לפה, בית שמי, ברגע שהם דחו את מתוך, אז יש הרבה מאוד ראשונים שחושבים שהם גם דחו את הועל. אבל בן הרמב"ן אומר שלדעתו צריך, אפשר לחלוק על מתוך, ובוודאי להגיד הועל, ככה הוא טוען. ועל הרקע הזה הוא אומר, אני קורא עוד פעם, ואף אגב דלית לו מתוך, מכל מקום, הועל איתלו, אף על פי שהוא אינו שותה מן המים, הועיל שהיה יכול לשתות מהן, והם רואים לשתייה, מותרו להחם אותה. אבל אז הוא שואל שאלה מתבקשת, שהועל, למדנו, האופה מיום טוב לכל, לא לוקה, כי אומרים הועל. הוא לא לוקה, אבל האם מותר? בוודאי שלא. לכן הוא שואל, ואם תאמר, והקיימלנד הועל אינו מתיר לך תחילה, אז מה עוזר לי להסביר את בית שמיים מדין הועל? אז הוא אומר, אפשר דהך משום שהוא צורך נפש, אפשר יפיעו לך תחילה. מה בעצם הוא נסוג קצת? שבעצם רחיצה זה סוג של מה? של אוכל נפש, כן. כלומר, בית שמיים לא לגמרי חלקו, ולכן האוהל הזה כבר מתיר לך תחילה. אפשר לשמוע קצת נסיגה. למיתוח של דבר, זו מחלוקת בירושלמי, השאלה הזאת, איך לפרש את בית שמיים, שאני אסביר קצת מה עשיתי בדפים. בדפוסים הרגילים של הירושלמי, כנראה מה שקרה זה בכתב יד ליידן, שעל פי, אתם יודעים שהירושלמי הודפס סך הכל על פי כתב יד אחד, יש כתב יד אחד שלם של ירושלמי. זה הכל. זה הבדל בין שריפה, עוד שריפה אחת, ואין ירושלמי. זה כתב יד שאפשר לראות בו באינטרנט, יש לי פקסימיליה שלו בבית, מי שרוצה לראות. נכתב ב-1289 באיטליה, הוא כתב מאוד יפה, הוא התגלגל ידי המדפיסים של הירושלמי בוונציה, וכל הדפוסים של הירושלמי הם ממנו. כלומר, הדפוס ראשון הודפס ממנו, ואז כולם העתיקו אחד מהשני. ובכתב יד הזה יש דילוג של שורה בתוך הסוגיה שלנו, שאיך אני יודע עליו? משני מקורות. וכך משלימים את נוסח הירושלמי. מחד, יש קטע גניזה, שבקטע הגניזה הזה של הסוגיה שלנו, השורה הזאת נמצאת. והמקור השני הוא הרשב"א בסוגייתנו, כשהוא מצטט את הירושלמי, הוא מצטט את השורה הזאת. וככה יש לנו גם עדות של אחד מהראשונים, שזה לשון הירושלמי, כשלפני כמה שנים יצא לאור מהדורה מאוד מדוקדקת של ירושלמי, העתקה מדויקת של כתב יד ליידן. וזה יצא לידי האקדמיה ללשון העברית, ויש להם אתר אינטרנט שבו הם העלו את הטקסט, זה באתר של המילון ההיסטורי. אני הרבה מאוד פעמים הייתי מוריד את הטקסט מהאתר של המילון ההיסטורי ואז מעמד אותו. הם לפני שבועיים, אתה יכול לאשר את זה, הם שינו את האתר אינטרנט, מצד אחד לטיבוטה, הם פתחו אותו בחינם, עד עכשיו זה היה 200 שקל לשנה, עכשיו זה בחינם, כל אחד מכם יכול להיכנס, גם בלי לשלם. מצד שני, הם חסמו את האפשרות להעתיק טקסטים. הייתי צריך להתחכם להם קצת, בסדר? לא חשוב איך התחכמתי, אבל הטקסט נתקע לי איך שהוא נראה פה בדף. כאילו מה ששמתי פה, ככה זה נראה באתר אינטרנט, בסדר? וכאן בואו נסתכל על הירושלמי, ואני אסביר לכם קצת איך נראה האתר שלהם, בסדר? שלא תיבעלו. קודם כל, כל הסולמיות, צריך לנקות אותם. כשהייתי מוריד בוורד, הייתי מנקה אותם. מה זה הסולמית? הטקסט נמצא שם בתוך מילון ההיסטורי של הלשון העברית. אז מה המילון רוצה לתת ערכים מילוניים? רק לעברית, לא לארמית. אז באמצעות הסולמיות, המחשב יודע להבדיל בין עברית לארמית. בסדר? אז כל הסולמיות תורידו. הטקסט נקרא ככה, תראו, פטר לה טרין פטרין. מה הכוונה? יש לנו, למשנה הזאת, שני פירושים, שתי דעות איך לפרש אותה. על דעתון דבית שמי, והוא ששתה מהן, על דעתון דבית הלל, והן שיהיו רואים לשתייה. זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה סוברת, הראשונה, סליחה, סוברת, שלבית שמי חייבים בפועל לשתות, זה כאותה דעה שיש לנו בתוספות, שתוספות אמרו, וכך כתוב בירושלמי, נכון? ואילו לדעת בית הלל, שימו לב לדעה הזאת, זו דעה שנעבור עוד מעט לבית הלל, היא נעלמה כמעט מהפרשנות. כי לפי הדעה הרווחת, לבית הלל, אני יכול לחמם מים לרחיצה, כי מותר, לא כי זה בשביל שתייה, אלא כי חימום עבור רחיצה מותר. אז למה צריך שיהיה ראוי לשתייה? אבל כאן יש דעה בירושלמי, שבית הלל מגבילים את עצמם שיהיה ראוי לשתייה, כנראה שמה הסבר לפי הדעה הזאת, שלפי בית הלל, על מה בנוי היתר? על הועיל, נכון, כנראה שלבית הלל זה בנוי על הועיל, כלומר, הם כנראה סברו שמתוך לא עוזר ורחיצה לא כלול באוכל נפש, אלא רק בגלל הועיל. ואז אני מדלג ברשותכם על המדורה, העובר הירושלמי, פתר לה, פתר, אוחרן. כלומר, יש עוד הסבר, אוחרן, הסבר אחר. על דעתון דבית שמי. וכאן, מה שיש בסוגריים המעוינות, תסתכלו, כתוב לכם בסוף שזה מ-13. 13, מי שמסתכל באתר, זה קטע גניזה לירושלמי ביצה. וכל השורה הזאת, הוא חסר בדפוסים, חסר אצל רוב, פרשני הירושלמי לא הכירו את השורה הזאת. וכאמור זה נמצא ברשב"א. אז יש לנו קיום חזק לשורה הזאת. ומה כתוב כאן? תסתכלו. פתר לה, פתר אוחרון, על דעתון דבית שמי, והן שיהיו ראויים לשתייה, על דעתון דבית הלל, אפילו אינם ראויים לשתייה. כלומר, לפי דעת בית שמי, לפי הדעה הזאת, אין צורך שישתו אותם בפועל. די שיהיו ראויים לשתייה, כדעת המאירי ובן הרמב"ן. לעומת זאת, פה יש את הדעה הרווחת בבית הלל. מה שקרה לנו, שלקחנו את רוב פרשני הבבלי, הראשונים, רבותינו הראשונים, לקחו את פירוש בית שמי בדעה הראשונה בירושלמי, ואת פירוש בית הלל בדעה השנייה. אבל בירושלמי זה הולך בזוגות. כלומר, אם בית שמי דורשים לשתות, בית הלל דורשים שיהיה ראוי לשתייה. ואם בית שמי מסתפקים שיהיה ראוי לשתייה, אז בית הלל אפילו לא דורשים שיהיה ראוי לשתייה. כמי שאיר על כל זה, הבאתי את זה פה בדף גם, זה רב שאול ליברמן, בתוספת כפשוטה לביצה, זה בעמוד הבא, המספור לא עובד על תמונות, זה פשוט, אני הדבקתי פה תמונה, כן, אז לכן אין מספרים, אבל זה לפני שורה 30, שם הרב שאול ליברמן כותב, אני פשוט מקריא, האחרונים זה לא נתנו ליבם לסוגיית הירושלמי למשנתנו, לפני שלקטה בחיסרון. ונעתיק אותה בגרסה המתוקנת שהייתה לפני הרשב"א. ואז הוא מעתיק. וכאן אני אומר מילה על המהדורה של האקדמיה. יושב פה עובד של האקדמיה. כל זה מחייך. כן. באקדמיה, מצד אחד, המטרה של המהדורה שלהם היא לתת לנו תמונה מדויקת ומאמנה שכתב יד ליידן על כל ההגאות שבו. יש פה כל מיני הגאות. רוב ההגאות שם נעשו בבית הדפוס בוונציה. אני אסביר למה זה חשוב כתב יד ליידן. כי כל ספר שמובא לבית דפוס, בית הדפוס מעסיק עורך, שמכין את הספר לדפוס. ישב לו צוות של מגיהים בוונציה, ועברו על כל הירושלמי, והתפיסו אותו על פי ההגאות שלהם. עכשיו, כאן עולה שאלה מאוד פשוטה, האם הם יודעים את המלאכה או לא? האם ההגאות שלהם משפרות את הבנת הירושלמי? מצוין. אבל אם הם מגיעים ומה לעשות שאולי הם טעו, אז הם שיבשו את הירושלמי. אז אני לא אעריך פה, אני רק אגיד, וזו הזדמנות קצת לתת ידע קצת בענייני ירושלמי, שבנושא הזה יש הבדל גדול מאוד בערכות של חוקרים שונים שעסקו בירושלמי. שאול ליברמן יש לו מאמר מאוד חריף, שכותרתו, ירושלמי הוריות, או תת כותר, כתב אשמה נגד מגיע ירושלמי, לא פחות. והוא מאשים אותו בשיבוש הירושלמי, בזה שהוא לא יודע לעבוד. לעומת זאת, פרופסור יעקב זוסמן, שזכיתי ולמדתי אצלו, הוא כתב את ההקדמה למהדורה של האקדמיה, והוא נותן למגיע ציון די טוב. הוא אומר, הוא כמו רוב הרבנים, מה שהם הבינו בירושלמי, הוא הבין בערך כמוהם. בדרך כלל בסדר, לפעמים לא התבלבל. אוקיי, מה המטרה של מהדורת האקדמיה? המטרה היא לתת לי תמונה של מה כתוב בכתב היד, מה כתוב בהגעה, בדיוק בשביל לאפשר לי להיות מודע מה היה בכתב היד ומה על פי המגיעים. אבל לפעמים גם הם מגיעים בעצמם. כלומר, הם לא מתאפקים. זאת האמת. וגם הם, כתב עליהם מישהו מאמר ביקורת מעניין, הוא אומר, גם הם בדרך כלל בסדר, וגם הם לפעמים טועים. גם הם, החכמים של האקדמיה ללשון העברית. ומה שאני אוסיף הוא, שחכמי האקדמיה ללשון שהם מגיעים, הם בדרך כלל עושים את זה רק אם עשה את זה, אם מצאו את זה אצל אחד מגדולי החוקרים, דהיינו, או רב שאול ליברמן, או פרופסור אפשטיין, ולכן התחביב שיש לי כשאני לומד מהדורת האקדמיה, ויש שם הגעה של המאדירים, זה לנסות למצוא על פי מי הם עשו את זה, כי הם לא כותבים איפה, מי הציע להם להשלים ככה. והנה היום מצאתי בינגו, מצאתי שזה רב שאול ליברמן, לפעמים אני לא מוצא. אבל הירושלמי של להימלא בקשקושים, זה מפה, זה משם, זה מפה, זה משם. אז בואו נקרא את ליברמן, מה רב שאול ליברמן כותב, אוקיי? אז הוא מעתיק את כל הירושלמי, ואז הוא כותב, וכך הייתה הגרסה, אני באמצע הקטע, גם לפני תלמידי הרמב"ן, עיין שם עמוד 73, בין הרמב"ן, ולפי הלשון הראשון, מה מטריד אותו? איך יכול להיות שכתוב ראויים לשתייה, והכוונה לשתות בפועל? מה ששאלנו קודם על הרוב הראשונים. אז אומר רב שאול ליברמן, כאן הערה לשונית, שבעברית, הוא טוען פה בעברית מקראית כבר, עם מילה ראוי לפעמים, הכוונה לא שיש לו פוטנציאל, אלא שהוא מומש אפילו, הוא כותב ככה. ולפי הלשון הראשון, ראויים שבמשנתנו, פירושו כבלשון המקרא, אסתר ב'ט, כן, מה הכוונה שמה? הראויות לתת לה... בבית המלך. מה הכוונה? שהיא יכלה לבקש את זה? לא, הכוונה מה שמגיע לה וגם שהיא קיבלה, כן? ואז הוא מפנה, ותרגמו השבעים הראויות, מי שפה יודע היוונית, אתה יודע היוונית? דוקטור ללשון. אני חייב לספר לכם, סליחה שאני קוטע את השיעור, בסיפור, אני הייתי כמה פעמים בציפורי, בבית המידות. פעם אחת היה עם החוג לתלמוד, ירושלים, נסיעה עם כל הדוקטורים והפרופסורים, ויש שם מלא דברים גם ביוונית, מוכמני מוטיבים גם בפסיפס ומילים, ויש שם כמובן הסברים, וכשהייתי עם החוג לתלמוד, כולם קראו את ההסברים מהשלטים. הייתי שם פעם אחת עם ההורים שלי, לפני הרבה שנים, אבא שלי, הראש אישי ולא הפרופסור, ניגש ישר לרצפה וקרא את היוונית מהרצפה, וגם הסביר הכל מה זה, כן? אז אני לא יודע היוונית, אבל כן, אפשר ליברמן מתרגם לנו, שבתרגום השבעים, הראויות לתת לה, המילה היוונית זה מיועד. מיועד הכוונה שהייעוד גם מתגשם. כן? ואז הוא אומר שעומדים לשתייה, רואים לשתייה, זה הכוונה שזה עומד לשתייה, והכוונה גם ששתו, בדיוק. ואז הוא ממשיך ואומר, לפי פתרון ראשון זה, בוודאי אין לפרש שהיתר ברחיצת פניו, ידיו ורגליו הוא משום אוכל נפש. הוא אומר את זה בבית הלל. שהרי גם בית הלל מצריכים שיהיו ראויים לשתייה. הוא בעל כורחנו, הטעם הוא משום מתוך. אני חושב שהטעם הוא משום הועיל. אוקיי, ועיין בתוספות, כ"א סוף עמוד ב', הוא ברביה, נגיע אליו אחר כך. וכנראה שהראשונים תפסו מה שאמרתי לכם קודם בשמו. דעת בית שמאי כלשון ראשון בירושלמי, ודעת בית הלל כלשון שני. ובית הבחירה למהירי פירש על פי הפתרון השני שבירושלמי, ובית שמאי סוברים שצריכים להיות ראויים לשתייה כדי שאם ירצה ישתה עיין שם. אוקיי, אז זה לגבי שיטת בית שמאי. בואו נעשה סיכום מה ראינו על בית שמאי. קודם כל לבית שמאי נראה ברור שלא נכלל בתוך היתר של אוכל נפש לחמם מים לרחיצה. לא נכלל. נכלל אכילה, שתייה, לא רחיצה. בית שמאי אבל מתירים לפניו ידיו ורגליו אם המים ראויים לשתייה, כפי שראינו יש מחלוקת. דעה אחת סוברת שלבית שמאי, כוונה שבפועל חיממת עבור שתייה ושתית, זו הדעה הראשונה בירושלמי ודעת רוב הראשונים, ואז היתר בנוי על כך שאתה יכול לרבות שאתה מחמם מים לשתייה, זה אותו חימום, אתה פשוט ממלא יותר מים בסיר. לעומת זאת, בירושלמי יש דעה שנייה, וכאמור זו דעת בין הרמב"ן וגם המאירי, שדי שיהיה ראוי לשתייה, לא צריך בפועל לשתות, וראינו שבין הרמב"ן מסביר שזה לדין הוי. אוקיי? זה דעת בית שמאי. שמה עם דעת בית הלל? כאן, כאמור, בית הלל הם לא מאוד קשים להסבר כשאתה לומד ביצה. כי אתה רואה רק את בית הלל מתירים. והיכול היה מי שרצה, אני לא אומר שזה לא אפשרי, אמר, בית הלל סוברים, מותר לחמם מים מרחיצה. כאן מי שמסבך את הדברים זה הסוגיה בשבת. כי בסוגיה בשבת עולה בבירור שגם בית הלל אוסרים לרחיצת כל גופו. ואז נעלה עולה השאלה, אתה תחליטו, מה נפשך? אז בואו, בנושא הזה יש שתי אסכולות עיקריות בראשונים. אסכולה אחת ששורשה בריף ובגאונים, ומי שמבטא אותה בצורה הברורה והבהירה ביותר זה הרמב״ם, גם בפירוש המשניות וגם במשנה התורה. והאסכולה השנייה היא שיטתם של בעלי התוספות. לשיטת הריף והרמב״ם, לדעת בית הלל יש היתר לחמם מים עבור רחיצה. יש בראשונים שאומרים בגלל דין מתוך, ויש בראשונים שאומרים בגלל שזה מראש נחשב אוכל נפש. תסתכלו ברמב״ם, בפירוש המשנה, זה פשוט השורה בשורה 30. כותב הרמב״ם, ובית הלל אומרים, שורה 35, שזה שנאמר לכל נפש כולל כל הנאות הגוף. ודברים הרבה יותר ברורים, הרמב״ם גם כותב בהלכות יום טוב. שם הרמב״ם כותב, רחיצה ושיחה, הרי אין בכלל אכילה או שתייה. ועושים אותם ביום טוב, שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש, לכל שצריך הגוף. הרמב״ם פה לא מדבר במונחים של מתוך. מתוך אני רוצה להזכיר, מתוך אומר, האמת שאוכל נפש זה אכילה או שתייה. ומתוך שיתירו את הפעולה הזאת לאכילה או שתייה, מתירים אותה גם לא עבור אכילה או שתייה. הרמב״ם מתאר את רחיצה ככלולה בתוך אכילה או שתייה. זה לא בנוי על היתר מתוך. זה צורך גוף ישיר, כמו אכילה או שתייה. והתורה התירה אותו ביום טוב. כשהתירה את אוכל נפש, היא התירה אותו ישירות. זו דעתו של הרמב״ם. כאמור, הרבה מאוד ראשונים לא סבורים ככה, ולשיטתם, היתר הוא רק בנוי על מתוך. למשל, אני אקריא לכם אחד. אפשר לראות ברמב"ן, רק שנייה, 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 שנייה.
לא מבין, אפשר את כל גופו.
מיד נגיע לזה, בסדר?
גדרה של מחסות?
לא, ברמב"ן אני כרגע לא רואה את זה, אבל למשל, אני אקריא לכם את זה מהר"ן על הריף אצלנו, בסדר? זה מופיע גם ברמב"ן, אבל יותר פשוט. את הר"ן על הריף, מי שמחזיק ריף, אז הוא יכול לפתוח בי"א עמוד א' בדפי הריף. שם אומר הר"ן, לשורה שנייה מלמעלה, ובית הלל מתירים, דיתלו מתוך. וזה מופיע בהמון ראשונים. קודם כל יש לנו שתי דעות בראשונים, אם לבית הלל זה מדין מתוך או לא מדין מתוך. הרמב"ם אומר זה פשוט, זה בעצמו אוכל נפש, להתרחץ. וכאן עולה השאלה, מה עושים עם האיסור של כל גופו? ופה יש שתי אסכולות בראשונים. אסכולה אחת, ששורשה בריף ובגאונים וברמב״ם, אומרת שיש פה גזרה שהיא בנויה על גמרא בשבת בדף מ' עמוד א', גם אותה הבאתי בדפים שתועלת הרבים, שנוכל לראות את זה בפנים, וזה גזרת מרחצאות. אנחנו צריכים פה קצת להיכנס לשאלה איך מתרחצים. אנחנו היום יש לנו כולנו חדר אמבטיה בבית. אני גם אוסיף, ניגע בזה קצת יותר בהמשך, שעבורנו רחיצה זו פעולה יומיומית, פעולה שהיא ודאי כמו רמב״ם, מצורכי הגוף ממש, כלומר פעולה גופנית פשוטה שגם בלעדיה אנחנו מרגישים מצוקה. כלומר, אם מישהו לא מתרחץ יום אצלנו, אני חושב שהוא מרגיש לא בנוח. ויש לנו מקלחות, אמבטיות, בתקופות, אני לא מדבר לפני 1,000 שנה, אבא שלי גדל בפריז בשנות ה-30, לא היה להם חדר אמבטיה בבית. אז היו שמים גיגית, אז איך מתרחצים? אז אפשרות אחת היא פניו ידיו ורגליו בקיור, או גיגית. ואפשרות אחרת הייתה ללכת לבית מרחץ. כלומר, מקווה. לא יודע אם אתם יודעים כמה מקווה שימש יהודים לא רק בשביל תבילה, גם בשביל פשוט להתרחץ. עכשיו, כשחוזרים לתקופות עתיקות, אז הוא לא היה אמבטיה בבית, לא היה שירותים בבית. כלומר, אני חוזר לפסיפס בציפורי, שאבא שלי קרא מהרצפה, היה כתוב שם היגיין ביוונית. ומה זה רמז? שהיה שם באותו בית, היה שירותים. והארכיאולוגים ששיפצו את האתר, שמו שם מיד שלט, הגמרא בשבת בדף ח', איזה הוא עשיר? מי שיש לו בית הכיסא סמוך על שולחנו, גמרא בברכות בדף ח'. כי זה דבר נדיר היה באותו זמן. ובית המרחץ היה מקום רחיצה. מצד שני, מי שמכיר קצת את התרבות הרומית והעולם הרומי, בית המרחץ לא היה מקום פונקציונלי, זה לא היה רק מקום להוריד, לכלוך. צריך לזכור, אין להם הרבה אמצעי בידור. כלומר, אין להם טלוויזיה, אין להם אינטרנט, אין להם בתי קולנוע. שני מוסדות התרבות הגדולים של העיר הרומית, אחד זה התיאטרון, והשני זה בית המרחץ. אנשים הולכים לבית המרחץ, שם כמו אצל המקווה, יודעים את כל החדשות, שם סושיאלייזינג, כל החבר'ה נמצאים, שם היו יושבים שם ורופצים בתוך הסאונות, ומי שהיה בשוויץ, כן, אבל מי שהיה קצת ברודיון ומצדה, יכול לראות זה בבית שען, זה משוחזר מאוד מאוד יפה. מה זה בית מרחץ? זה גם היה סמל סטטוס, היית בא עם העבד שלך, כאילו, כשחזל מדברים על שאני הוליך כליו לבית המרחץ, היית בא עם העבד, עם המגבד, זה היה איזה עניין תרבותי שלם, וזה לא היה רק עניין כאמור של ניקיון היגייני, זה היה עניין תרבותי ראשון במעלה, וזה כלל בתוך הרבה מעבר רק לחימום המים. וכאן מה שהגמרא מתארת במסכת שבת, בדף מם, אתם מוזמנים לראות, זה נמצא פה בשורה 15, בעמוד הראשון. אז הגמרא מתארת שם, היא אומרת ככה, תנו רבנן, מרחץ שפקקו נקביו בערב שבת, למוצאי שבת מוחץ בו מיד, פקקו נקביו מערב יום טוב, למחר נכנס ומזיע ויוצא ומשתף בבית החיצון. ואז אומרת הגמרא את הסיפור הבא, אמר רב יהודה, מעשה במרחץ של בני ברק, שפקקו נקביו מערב יום טוב. למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא והזיעו בו ויצאו ונשתתפו בבית החיצון, אלא שחמין שלו מחופין בנסרין, שבא הדבר לפני חכמים, אמרו אף על פי שאין חמין שלו מחופין בנסרין, ומשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור. מה עוברי עבירה? מתארים. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שועה בן לב משום בא כפרה, בהתחילה היו רוחצים בחמין שחמו מערב שבת. מה הבעיה? חילמו את כל המים לפני שבת. אין בזה שום מלאכה. התחילו הבלנים להחם בשבת, ואומרים, ערב שבת הוא חמו. התחילו פה לשתיק. אסרו את החמין, ביטירו את הזיעה. ועדיין, מה היו עושים הבלנים? הם המשיכו לרמות. היו רוחצים בחמין, ואומרים, מזיעים אנחנו. אסרו להם את הזיעה, ויתירו חמי טבריה, כי בחמי טבריה זה טבעי. מה הבעיה? ועדיין הוא רוחצים בחמי האור, ואומרים בחמי טבריה רחצנו, אסרו להם חמי טבריה ותירו להם את הצונן, ראו שאין הדבר עומד להם, זה כנראה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בו, התירו להם חמי טבריה וזיעה במקומה עומדת. זה מה שנקרא בלשון חכמים, גזירת בתי המרחץ. דיינו מצד אחד, אנחנו צריכים להבדיל בין רחיצה לבין בית מרחץ. ועל רקע זה בא הריף, האמת היא שהדברים יותר מפורשים ברמב״ם, אולי נקרא את זה קודם ברמב״ם, ואומר הרמב״ם שהאיסור של רחיצת כל גופו ביום טוב הוא גזירה רק בבית מרחץ, כי שם בבתי המרחץ היו נוהגים, מה לעשות? להיכנס כל הגוף במים בדיוק. אומר הרמב״ם, אני מקריא את לשונו, אומר הרמב״ם, רחיצה ושיחה, אני חוזר לשורה 38, הרי אין בכלל אכילה או שתייה, ועושים אותם ביום טוב, שנאמר אך אשר יאכל לכל נפש, לכל שצריך הגוף, לפיכך מחמין חמין ביום טוב ורוחץ בין פניו ידיו ורגליו, אבל כל גופו אסור משום גזירת מרחץ. בעצם לפי דעת הרמב״ם, מדאורייתא מותר לחמם מים גם משום רחיצת כל גופו. אלא מאי, אסרו את זה בגלל גזירת מרחץ. מה התוצאה שיוצאת מזה? אותו חידוש שנמצא בריף. מים חמים שהוא חמו מערב יום טוב. אז כאן אומר הריף, אתם מוזמנים לעיין בי"א עמוד א' בדפי הריף, כותב הריף, אני קורא, מה זה? בביצה, דף י"א עמוד א', ודווקא חמין לרגליו עוד ושרו בית הלל, אבל כל גופו לא כדתנן, אמרו להם חכמים, אם ביום טוב, הוא מצטט את המשנה בשבת, כחמין שהוחמו ביום טוב, אסורים ברחיצה, מותרים בשתייה. ולעניין רחיצה ביום טוב, בחמין שהוחמו מערב יום טוב, חזינן לגאון, וככתב אחי, דעידה אמרינה לא ירחץ אדם כל גופו בשבת, בחמין שהוחמו מערב שבת, ובשבת יש איסור לרחוץ את כל הגוף, במים שוחמו מערב שבת. אז הוא אומר דווקא בשבת. למה דווקא בשבת? כי אני חושש שמה אם יהיה מותר לרחוץ כל גופו בחמין שוחמו מערב שבת, שיחממו מים בשבת. אבל ביום טוב, גם אם הוא יחמם מים ביום טוב, הרי מה? זה מותר, בדיוק. ביום טוב שרי לרחוץ כל גופו בחמין שוכמו מערב יום טוב, למה? דלאו דבר שחייבים עליו משום שבות, ולא משום רשות, ולא משום מצווה, אלא גזירה או וכי גזרי בשבת, אבל ביום טוב לא. כן, או בלשון הרמב״ם, אני חוזר ללשונו, כותב הרמב״ם, וחמין שוכמו מערב יום טוב, רוחץ בהן כל גופו ביום טוב, שלא גזרו על דבר זה, אלא בשבת בלבד. כן, ותוצאה של שיטת עריף והרמב״ם היא, שמותר לרחוץ כל גופו בחמין שוכמו מערב יום טוב, מהסיבה שזה לא גוזרים גזרה נוספת, עתו גזרת המרחץ. לעומת זאת, הרבה מאוד ראשונים, אני אציין את המרחב הגיאוגרפי שהם חיים בתוכו, לפי עניות דעתי יש לזה קשר, ראשונים שחיים בארצות קרות, בצרפת, בגרמניה, הם אחזו בשיטה שמדאורייתא אסור לחמם מים לרחוץ את כל הגוף ביום טוב. וזאת על רקע מה? אז בואו נראה את זה בתוספות אצלנו. אומרים את זה בקצרה. תוספות אומרים אצלנו, חוזר לתוספות לא יחם, בחף א' עמוד ב' למטה. תוספות אומרים, אבל לכל גופו מודה די אסור, זה דבר השווה לכל נפש באינן, וזה אינו ראוי אלא לבני אדם מעונגין, אבל ידיו ורגליו שווה לכל נפש. כאן באים התוספות, וראשית הם קובעים קביעה עקרונית בהלכות אוכל נפש, קביעה שכנראה הרמב״ם חלק עליה, ודבר שני, הם קובעים קביעה לגבי רחיצה. הקביעה העקרונית שהם קובעים, זה על פי גמרא בכתובות בדף זין, לגבי מוגמר. היו נוהגים באותה עת, בסוף ארוחה, להביא לשולחן כזה כלי עם קטורת, שהיה עושה ריח טוב. והגמרא אומרת שביום טוב זה אסור. ותוספות מסבירים בכתובות בדף זין, למה זה אסור? כי תירו באוכל נפש רק פעולות שהן שווה לכל נפש, שכולם עושים את זה. ויש פעולות שרק בני אדם מסוימים עושים אותן, חלק מהחברה עושה, ולא כולם, לא נכלל ביתר של אוכל נפש. ארוך השולחן מאיר בסימן של רחיצה ביום טוב, שכנראה שהרמב״ם לא קיבל את העיקרון הזה. ארוך השולחן כותב, אני מקריץ, בתף קוף י' א' סיף קטן סיף ג', כבר כתבנו בסימן תף צדי ה', וברמב״ם לא נמצא כלל דין זה בדינן דבר השווה לכל נפש. ובטעם דאיסור רחיצת כל גופו משום גזירת מרחצאות, באמת הוא לא משתמש בנימוק הזה אצלנו, ואיסור מוגמר משום מחבג, לא קשור לשווה לכל נפש. וכמו הטענה היא שכשאתה שם את הקטורת על הגחלים, אתה מצד אחד מבהיר את הקטורת, מצד שני אתה מכבה את הגחלים, ואוכל נפש כולל היתר להדליק, או לא כולל היתר לחבות. ולדעתו הרמב״ם פשוט חלק על כל העיקרון ששווה לכל נפש, אבל בתוספות העיקרון הזה נמצא. ברקע זה הם עוברים לטענה הבאה, הם טוענים שפניו, ידיו ורגליו, זה שווה לכל נפש. לעומת זאת, להתרחץ כל הגוף, זו פעולה שלא כולם עושים אותה, היא רק למעונגים. כן, ככה אומרים התוספות, והדברים יותר מבוארים בתוספות בשבת, שם בדף למתת עמוד ב', אני קורא את התוספות, זה בשורה 59 ואילך, אומרים תוספות, ובית הלל מתירין, זה נפתח שורה 59, דווקא לרגליו, אבל לצורך כל גופו לא, וכן משמע בכול השמעתים, ומחמירים בחמין שיוחמו ביום טוב כחמין שיוחמו בשבת, וגזרו על הזיעה ביום טוב כמו בשבת, כדאמר בביצה, אם כן משמע שאסור לעשות עברה משום רחיצה, שאם לא כן לא היו גוזרים על הזיעה. ותימה, הם שואלים, במה ישנה הבערה דרחיצה מעברה דזיעה דשרי מדאורייתא? ואומר רי בשם ריבה דרחיצה אינה אלא לתענוג, זה לא צורך גופני, זה כיף. זה משהו שעושים אותו לכיף. ואסורה כמו מוגמר, דאסור פרקם הדכתובות. משום שאין שווה לכל נפש, וכן משמע בירושלמי, דיינו תמה דרחיצה, אבל זהה שווה היא לכל נפש, דינה לתענוג, אלא לבריאות. וכאן אני אומר במאמר מוסגר, אני הבאתי את זה בדף, כי לא יכולתי להתאפק, למרות שהדברים האלה הם דברים שאסור יותר לחשוב אותם בכלל. הפני יהושע רצה לדייק מהתוספות כאן, שבענייני תענוג והנאה, אני צריך לבדוק אם כולם עושים את זה. לעומת זאת, אם זה עניין בריאותי, זה בהגדרה תמיד נחשב שווה לכל נפש. וההסבר הוא מאוד פשוט. כל מי שיש לו את הצורך הבריאותי הזה, יעשה את הדבר הזה, רק לא לכולם יש את הצורך. כלומר, לעומת זאת, כשאני נמצא בענייני תענוג, למה חלק מהאנשים לא עושים את זה? לא כי הם לא חולים, למה הם לא עושים את זה? כי הם לא נהנים מזה. אבל כל אחד שהולך לרופא, ישמע בקולו. ועל רקע זה, הפני יהושע כותב דברים שתראו מה חשבו פעם. הפני יהושע חי במאה ה-18. הוא דן בשאלה, האם מותר לעשן ביום טוב? אני אומר, היום כבר אסור לדון בשאלה הזאת, כי אסור לעשן גם ביום חול. בסדר, אני אומר את זה כפסק הלכה. אסור לעשן ביום חול, אסור לעשן. אני יודע שיש חולשות אנושיות, אבל אסור, כן? והפני יהושע אומר ככה, אני מקריא לכם, זה פלא פלאים, הוא כותב ככה. ומה שהוצרחתי לזה, מי שרוצה לראות, זה שורה 133. היינו משום דנפקמין על הדין עניין לעשן הטבק ביום טוב. שרוב העולם נוהגים יותר, וכמה חכמים גדולים עושים כן. והייתי רגיל לאסור, לפי שיטת התוספות, דהכה, ברחיצת כל הגוף אסור מדאורייתא, משום דמקרי דבר שאינו שווה לכל נפש. אף אגב, דמרינא לקמן, ראה שאין הדבר עומד, ופרש ראה שאין הציבור יכולים לקבל, על מה שרגילים יהיו הרבה במרחצאות, עד שלא יכולים לעמוד בהם, אפילו אחי מקרי דבר שאינו שווה לכל נפש. אם כן, כל שכן בישון הטבק, הוא אומר, עד רבה, כמה וכמה בלי אדם מתרחקים מהם, ואם כן, לא אבי דבר השווה לכל נפש, וכן ראיתי לבעל מגן אברהם בלכות יום טוב, שאוסר בפשיטות ולא הביא שום ראיה, אמנם מתוך דברי התוספות, האחד הם חלקים מן רחיצה לזהה, משום דרחיצה אינו אלא תענוג וזהה לבריאות הגוף, ואם כן יראה דישון הטבק נמי אוויר לבריאות הגוף, לאכל המזון ולתאוות המאכל וכיוצא בהן. אם כן, אף שיש חושבין אותו לתענוג, אפילו אחי אין לאסור בשביל כך. אז זה מה שחשבו לפני 250 שנה על, על אישון. אבל אני חוזר, מה? המאה ה-19 חשבו ככה, אוקיי. אני אומר לצערי, יש לי גם בנים שחושבים ככה, אז מה אני יודע? כאילו... מה, אתה שואל לישון או... אני אגיע לרחיצה. אני אגיע לרחיצה. אני מיד אגע ברחיצה, אתה צודק, אבל אני רק אספר, אני זוכר כילד, זה היה מלחמת יום כיפור, והיו פצועים שהיו מאושפזים בבתי חולים. אני זוכר בשמחת תורה, הלכנו לבקר אחד מהפצועים האלה. והוא היה עם איזה רסיסים ברגל, קושי היה יכול ללכת, אז הוא היה בשערי צדק הישן, והוא עלה, קחו אותו במעלית, כאילו הורידו אותו מהקומה, לתוך החצר, שקצת ישף אוויר וכו'. וגם בא לבקר אותו איזה קרוב חרדי, שהוא מאוד התרעם, איך הוא לוקחים פצוע ככה במעלית, אני לא יודע אם זה היה מעלית שבת, או אם היה גוי, אני חושב שהיה מעלית שבת, והוא ישן. ויום טוב, זה היה כיף שלו. ואני זוכר את אבא שלי, החרדי הזה ישן ואמר, מה הוא נוסע? אני זוכר את אבא שלי, ממש הוא צועק עליו, ואומר לו, אתה אומר שזה בעיה מעלית שבת, תדע לך, לעשן ביום טוב זה הרבה יותר בעייתי מאשר מעלית שבת ביום טוב. אוקיי, חשמל ביום טוב. אוקיי, אני חוזר אלינו. אוקיי, התוספות מכניסים פה גורם שרחיצה היא לא שווה לכל נפש. התוצאה שיוצאת מזה, שלדע התוספות, אסור מדאורייתא לחמם מים בשביל לחיצת כל הגוף. והתוצאה השנייה שיוצאת מהדבר הזה הוא שאם הריף והרמב״ם התירו לרחוץ כל גופו בחמין שהוא חמור בערב יום טוב, לשיטת התוספות, והראש אומר את זה מפורשות בשבת, גם זה הבאתי בדפים, שלשיטת התוספות יש לפסוק להלכה שאסור לרחוץ כל גופו גם בחמין שהוחמו בערב יום טוב. כי זה בדיוק כמו שבת, הגזרה שמה יחמם מים עבור כל גופו היא תופסת. וכך מגיע המחלוקת הזאת להלכה בשולחן ערוך, בסימן תו קוף יוד א', שהמחבר מתיר לרחוץ כל גופו בחמין שהוחמו מערב יום טוב, ואילו הרמה עושה, ואומר שאין יותר רחיצת כל גופו בחמין שהוחמו מערב יום טוב. עכשיו כאן רציתי לעורר קצת על המחלוקת הזאת, אם הוא שווה לכל נפש או לא. כאמור, מה אומר ערוך השולחן? שהרמב״ם פשוט לא מכיר את העיקרון שנקרא שווה לכל נפש. לא שמע את זה. אבל אני גם חושב שצריך לשאול, האם רחיצה נחשבת פעולה יומיומית או לא? והדברים האלה עולים בצורה ברורה ברמב״ן. שהרמב״ן תקף את התוספות, הוא לא תקף את העיקרון של שווה לכל נפש. הרמב״ן אמר, זה אבסורד להגיד שאנשים מתרחצים כל הגוף רק לאיזה תענוג. כן, אני קורא את לשון הרמב״ן. הרמב״ן בחידושיו לשבת, בפסקה השנייה, זה בשורה 92 ואילך. אז קודם כל הרמב״ן מסביר למה יש גזירת מרחץ ביום טוב. הרי אם מותר אז מותר, אז שמותר להפיד בית מרחץ ביום טוב. אז דבר ראשון, הרמב״ן מסביר, כיוון די ביום טוב, איקבו איסור כגון מדיח קרקע וסח, אינה מסחיטה דעלונתית. ובמילים אחרות, הרמב״ן אומר, להפעיל בית מרחץ זה הרבה יותר מלאכות, ולכן ביום טוב אין, הקנטרי צריך להיות סגור. אוקיי. ועדיין אומר, אינו מחובר. ואז הוא מצטט את התוספות, בשורה 95, שאומרים, זה לא שווה לכל נפש, והוא אומר לא פחות, ואלו דברי נביאות, שורה 99. מי מעלה לדעת דבר כזה, שלדרחוץ כל גופו, זה לא שווה לכל נפש, שרחיצת כל הגוף תיאסר, וזהה תהיה מותרת, ורחיצת מקצת הגוף נמי מותרת. כלומר, לרחוץ ידיים מותר, לרחוץ את כל הגוף אסור, ועד רבה, מה הוא אומר? ותראו את קו החשיבה, הנעת כל הגוף תפי צריכה או תפי שריה, ומה אתה נענה יותר, לרחוץ ידיים? או מלדפות נקלחת טוב, אמבטיה. כן.
אבל הרב אמרו הבא, נוצא איפה
שהם נמצאים. מצוין.
ורב אמרו בצפרד.
מצוין.
זה שונה לגמרי.
אני משוכנע בזה, ואני רוצה גם לנסות להראות את זה. הרמב"ן חי בארץ חמה, בארץ ים תיכונית. הרמב"ן היה בקטלוניה בקו רוחב 30 ומשהו. הם היו בקו רוחב 40 ומשהו תוספות. אז אני רוצה לראות לך מי את המאיר הערה מצוינת. אני משוכנע בדבר הזה, כן? בדיוק. הרמב"ן אומר, לא עולה לדעת להגיד שלרחוץ ביום טוב, לא הנעת יום טוב, לא קלות בו. הוא אומר, זה לא, אני לא מבין את זה. כן, אוקיי, בסדר. אפשר להתווכח, אבל בסדר, נקבל. מה שאני רוצה לחזק, זה טענה של וויגי. אני כמעט משוכנע שבין היתר, ברגע של המחלוקת, עומד שאלת האקלים בהרגלי הרחיצה. והדבר הזה, אני רוצה להראות לכם הלכות אבילות. אתם יודעים שאחד מהאיסורים של אבל זה רחיצה. כל מי שלומד מסכת מועד קטן, מסתכל בפוסקים, יודע בבירור שזה אחד מאיסורי שבעה. ושאין שום איסור של רחיצה במסגרת איסורי 30 ויוד בית חודש. אבל באור זרוע, האשכנזי, שחי בווינה, תחשבו לבד את הקו רוחב, מופיע החומרה שממש התייסרו עליו האחרונים, לנסות להבין את טעמו, וזה שאסור לרחוץ כל 30. ככה מופיע. וככה נפסק להלכה ברמה. אני מקריא לכם את זה זה בשורה 157 ואילך. שולחן ערוך יורד דעה, סימן שין פי א', זה בהלכות אבלות. רחיצה כיצד, אסור לרחוץ כל גופו, והוא כותב הרמה, וכל זה מדין אינו אסור רק שיבה. הרמה יודע שזה רק מיסורי שיבה. אבל אחר כך מותר ברחיצה. אלא שנהגו העידנה לאסור, ופה שימו לב לסוגריים, כל רחיצה או רחיצה, אני אסביר את ההבדל, כל למד יום, ואין לשנות המנהג, כי מנהג קדומו והתייסד על פי ותיקין. עכשיו, כל מי שקצת יודע להקשיב לרטוריקה יודע, שאם צריך להגיד, אין לשנות המנהג, כי מנהג קדומו והתייסד על פי ותיקין, מה הוא מיד יודע? שהרבה אנשים רוצים לשנות המנהג. אתה לא צועק על לא לשנות, שאין אף אחד שמעלה על דעתו. מה שעומד בשורש האור זרוע זה כמה דברים מאוד משונים ואני אסביר אותם. האור זרוע עצמו מסביר שהאיסור הוא שמי שהולך להתרחץ אז הוא עושה גם שמפו לזקן ואז הוא משתמש במסרג, מה נתלש לו? שערות. אם אדם תולה שערות אז מה הבעיה? זה איסור? איסור תספורת. איסור תספורת הוא כל 30. עכשיו למה הדבר הזה הוא מאוד קשה? אני אסביר לכם, ובטח ברמה אי אפשר לומר אותו,
כי יש תוספות במועד קטן בדף חף, והרמה פוסק אותו להלכה, שמותר לאבל לסרק את הזקן מסיבה מאוד פשוטה. מתי יש בעיה של סירוק הזקן, שאני אומר זה פסיק רשע, שאתה תולה שערות? בשבת. למה בשבת יש בעיה? או בנזיר. כי שם יש איסור לתלוש שערה. אבל כולם מבינים שבאבל, זה לא שיש מייסה מלאכה, אסור לתלוש שערה. אלא העניין הוא להיות יפה. אם אתה דואג ללכת, כמו ללכת לקוסמטיקאי, כן? כמו שלנשים אבילות אסור להתאפר. אבל אם אתה דואג למראה שלך, אז מה, אז אם תתלוש שערה אחת עם המסרק, אז זה סותר את האבילות שלך? ובאמת הרמה מתיר לאבל להסתרק. לכן ברור שאותו רמה שפוסק שאסור לאבל לרחות כל למד, הוא לא יכול להסביר כמו אור זרוע. אז מה מסביר התז? התז מביא בשם המהרש"ל, הרש"ל נתן טעם, דאסרו משום תספורת, כי כן דרך הנכנס במרחץ לגלח שערות ראשו. כנראה שבקאנטרי קלאב, איפה שהיה בית מרחץ, היה גם ספר. אז גזירה, תיכנס לקאנטרי קלאב, תתרחץ, גם תלך לספר. דברים מאוד מאוד מוקשים. מה שאני רק אוסיף, בהקשר של אבילות, היות וזה עלה, זה גם הלכה מאוד מאוד קשה ליישום. אני יודע את זה. זה שבצד התהיות על הטעם, הרבה מאוד אחרונים צמצמו וצמצמו את דברי הרמה. ולחלוק עליו, לא כל כך העיזו. מצד שני, צמצמו אותו. למשל, הסוגריים שם עם הכל, בא השח, ואומר שצריך למחוק את המילה כל. כי גם באבל, ב-30, שאסרו רחיצה, לא אסרו את כל מה שאסור בשבעה, אסרו פחות. לאבל בשבעה, הרי אסור לרחוץ כל גופו אפילו... אפילו בצונן, אומר השח, רק אסרו בחמין ב-30, אבל כל גופו בצונן התירו, לכן הוא מוחק את המילה כל. אם תלכו לספרי הפוסקים המודרניים, נגיד לספר של הרב גולדמן, אז הוא כותב, אסור איזה רחיצה של תענוג ב-30, לא ללכת לבריכה או לים. כך הוא כותב. אבל לעשות מקלחת כל יום הוא מתיר. לפניו, הרב טוקיצ'ינסקי, הייתי צריך להזכיר אותו כל, בגשר החיים, גם הוא אומר, רק... איזה רחיצה של תענוג מיוחד, אני יודע, קיצור, אל תלך לסאונה, אבל סתם רחיצה, גם הרב טוקצ'ינסקי מתיר, כן? כולם מבינים את הבעיה הזאת, אבל מה שכן, עולה בבירור, בחומרה הזאת של אור זרוע, זה שפעולת הרחיצה היא לא פעולה יומיומית אצלם, זה ברור. זה פעולה שמפעם לפעם, זה כמו להסתפר. אתמול יצא לי קצת לדבר עם אבא בסוגיה הזאת, והוא אמר לי דבר מאוד חמוד, הוא אמר לי, שמי שמתגלח כל יום, אז דווקא תספור איזה פעולה יומיומית היום. אבל בן אדם שהוא לא מגולח, אלא יש לו זקן, הוא מפעם בכמה זמן, הוא מיישר את הזקן. זה יכול להיות, יש כאלה שפעם בשבוע, אלה שמחמירים, פעם בחודש, פעם... כמו תספורת, אנשים הולכים פעם בכמה זמן. זה כמעט עולה בבירור מהחומרה האשכנזית הזאת, והיא רק באשכנז. שכנראה הם לא היו מתרחסים יום-יום, ראו את פעולת הרחיצה כפעולה כמו תספורת כזאת, שהולכת יחד איתו, ועל רקע הזה, כמו גם תראו את האור זרוע, אסור להתרחץ כי תסרק את הזקן. הוא לא יסתרק כל יום?
היו אלה שחשבו שרחיצה זה לא בריא בכלל. הם באמת.
באמת, כן?
זה לא בריא, כן, באנגליה. כן, באנגליה.
לא, כי לא חם.
כן, זה לא בריא, כי הם פשוט פעם בשביל... הם אפילו בחורף, היו שמים את הבגדים על הילד, ותופרים אותם על הילד.
וואו. הנה. כן, זה כמעט ברור שזה, זה כמעט ברור שזה ברקע, ואז יכולים תוספות לבוא ולהגיד, זה לא שווה לכל נפש, להוריד בגדים ולהתרחץ. נכון, נכון, נכון.
אז כאילו...
כן, נכון. ומצד שני, זה ברור של הרמב״ם, זה גם ברור, כל מי שלומד גמרות וזה, אני חוזר דברים שדיברנו פה בדף י' ח', על היתר לטבול ביום טוב, לא מותר לטבול ביום טוב, אומרים חם לו, הוא נכנס למים. למי היה חם בגרמניה? כאילו, לא חם שם, כן? ולמדנו פה פעם על התבילה של בעל קרי, זוכרים? וראינו את הרמב״ם, שהם רצים לטבול כל הזמן, ואילו מי לאג להם, זוכרים את התשובה הזאת? מארצות אדום לא אגים להם, אתם מושפעים מהמוסלמים, ככה לאגו להם. אבל זו תשובה ברורה של הרמב״ם שאומרת, באדום לא רצים למים, ואצלנו רצים למים, זה פעולה יומיומית, טבילה. וזה כמעט ברור שזה ברקע. מה שכמובן, השאלה הזאת שמתעוררת, זה השאלה שלך, סליחה, של דוקטור רגב. מה השאלה? ומה עם היום שהרגלי הרחיצה השתנו לאשכנזים? והנושא הזה, למיטב ידיעתי, מי שאלה אותו לדיון היה הרב אברמסקי,
חזון יחזקאל, בפירוש שלו לתוספת הביצה, וזה נדון בשמירת שבת כהלכתה בפרק י' ד', שזה הפרק של איסור רחיצה בשבת ויום טוב. הוא שם את זה למטה בהערות. אתם יודעים על הספר הזה. כל החומרות למעלה, כל הקולות למטה. אם אתה מארץ, אז נחמיר לך. אם אתה תמיד חכם, וממש ככה. כי תראו מה הוא כותב. תראו מה הוא כותב למעלה. אני מקריא לכם. כשם שאסורה רחיצת כל הגוף כולו במים חמים בשבת, כך היא אסורה גם ביום טוב, אף אם המים הוחמו בערב יום טוב. הוא מותר לרחוץ עבר עבר, ולא כל הגוף כולו בבת אחת, במים שהוחמו בערב יום טוב, מיד בילה על זה, וצורך רחיצת פניו ודל ורגב, אף מותר לאחר מים ביום טוב עצמו. אז למעלה הוא כמו הרמה, ישר העתיק את הרמה. ולמטה הוא כותב בהערה כף א', הוא כותב כך, ויש לעיין כהיום שרוב בני אדם יש להם חדר אמבטיה בביתם, או לפחות מקלחת. למה נאסור רחיצת כל הגוף משום שאינו שווה לכל נפש? ומה ישנה מזהה בזמן הגמרא? ומעיקר הדין שרינן משום דהב שווה לכל נפש. ועיין שבת הפלמטית, כן? וכן הוא כותב, וכן מה ישנה מעישון סיגריות? כלומר, מי שמוכן לעשן, אז בטח שיהיה מותר לו לעשות מקלחת. שלא יעבוד על אף אחד, כן? ואז הוא כותב ככה, ואפילו אלה שאין להם מקום מתרחץ בביתם, הלו הגמרא כתובות אומרת, צבי צורך כל נפש, והוא הדין נמי אחה, ועוד לו בדרך כלל, תראו איזה טענה מעניינת יש לו. מוציא אדם את המים לצורך רחיצת גופו מתוך מתקן חשמלי.
הרי המים, אתה לא מכין, שם סיר ושופך לאמבטיה. אתה משתמש במים מהדוד. עכשיו, הדוד הזה נועד גם עבור מה? עבור פניו ידיו ורגליו, זה לכל עלמא מותר. אז ברגע שמותר שהמים יוחמו של פניו ידיו ורגליו, אז נהיה כבר מותר להשתמש בהם לכל הגוף. ככה הוא שואל, אני קורא את זה. הוא שואל, הוא אומר, ואם, הוא אומר ככה. ועוד הלא, בדרך כלל מוציא אדם את המים בצורך רחיצת גופו מתוך מתקן חשמלי. והרי בו מתחממים המים, גם יש לו רחיצת פניו ידיו ורגליו, וגם יש לו רחיצת כל גופו. ואם כן, לא שייך האיסור של חימום המים. ועיין חזון יחזקאל במה שהוא רוצה לתרץ, אלא שדבריו צריכים עיון. דמנלא דבינן שווה לכל נפש כל יום, והרי גם מאכל משובח אין אדם אוכלו כל יום, גם אין אדם מזיע כל יום. סופו של דבר הוא שואל שאלה טובה, אבל מה? הוא לא... אין סימני קריאה. אין סימני קריאה. הוא לא אומר מותר, אבל אני באמת חושב שהשאלה מצוינת. כלומר... כמו שהיום נגיד, רבו ישראל לא לעשן, אז נגיד, רבותיי, היום להתקלח, לכאורה. שפה גם נכנס גורם נוסף, זה הגורם של הדוד שמש. הדוד שמש שתגובה בשם אבשלם מזמן לא ירבח, הוא נחשב בהגדרה כחמין שהוחמו בערב יום טוב. למה הוא נחשב בהגדרה ככה? כי הוא חם ביתר. לא עשית כלום. בא השמש וחימם. עכשיו, אם ככה הדבר, אז אנחנו נכנסים פה לעוד גורם. אני מעלה את זה כשאלה, גם אני לא אשים סימני קריאה היום. אבל אני אציב את זה כשאלה. האם במחלוקת הזאת, בין הרמב״ם והתוספות, אנחנו יכולים פשוט לעבור לשיטת הרמב״ם בשימוש בדוד שמש, ולהגיד, החמים האלה הם חמים שמותר לרחוץ בהם. אני לא יודע, הפוסקים האשכנזים שמתירים, אבל, סליחה? עובדיה מתיר, עובדיה לפי השולחן ערוך אין לו בעיה להתיר, השאלה אם הוא מתיר גם לאשכנזים. אני אסביר, לספרדים אין שום בעיה. מי שחי על פי פסקי מרן, מתיר להתרחץ במים, אני אסביר את שני צדדי הספק. עובדיה מתיר בחמין שחמו מערב יום טוב, או בחמין שחמו ביום טוב? בדוד שמש הוא מתיר בכלל בשבת.
לא הבנתי מה שאתה אומר. בסדר, הוא לא היחיד שמתיר. ואני רק אומר ככה, לכל הגוף במים שוחמו ביום טוב יש גזירת מרחץ, אז זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים פה על חמין שוחמו בערב יום טוב. שאם אני אוחז בשיטת התוספות שלחמם מים ביום טוב יהיה אסור מדאורייתא, אז יהיה את הגזירה לא לרחוץ כל גופו. אבל הרי אני מסביר, היות וזה היום שווה לכל נפש. לא חושב שיש מישהו בחדר פה שפקפק בזה. שחושב שזה לא שווה לכל נפש. אז אם כך הדבר, אז לכאורה אין מה לגזור. מותר לשים מים על האש גם כן. אז לכאורה כולנו צריכים לעבור לשיטת הרמב״ם והריף. לכאורה.
עכשיו, לא תקרא לי, אני חושב את זה ולגיד שזה עניין בריאותי. גם בפרדה שחלק
אתה מוכן, אתה מוכן כרופא להגיד את זה? זה עניין בריאותי? מוסכם על כולם, מצוין, בסדר, אנחנו... גם האלה שלא רופאים. אני אגיד לך למה זה לא כל כך נורא המחלוקת הזאת, כן? אני לא יודע אם מישהו פה זוכר, אבל לפני ראש השנה העברתי איזה פה שיעור, כמה הלכות, זה היה אחד מהם. אז פשוט פחות הרחבנו, אבל בסופו של דבר גם לרמה אפשר איבר איבר. זה מה שהוא מתיר. אז יוצא שהצורך שלנו להתרחץ ולהוריד את הלכלוך, היות ויש לאנשים בבית טוש, אז האפשרות קיימת. זה, כלומר, זה לא שעל הפרק עומד לא להתרחץ, או כלומר, אם היה יוצא מפסק הרמה לא להתרחץ בכלל, אני הייתי שם סימן הקריאה. ואומר, אז זה שווה לכל נפש ומותר. אבל היות ויש פתרון לפי הרמה, אני חושב זאת הסיבה שהוא מעסס. זה ככה נראה לי. כי אפשר להסתדר גם עדיין לחוז בשיטת הרמה. מצד שני, לעמיתו של דבר, זה באמת נראה פשוט שזה שווה לכל נפש היום. ולכאורה צריך להתיר, אני מדגיש, בחמין שוכמו מערב יום טוב, שאין בהם גזירת מרחץ, ולכאורה אמבטיה מלאה, בלי שום פיקפוק וחשש, במים שוכמו בדוד שמש, שדינם כחמין שוכמו מערב יום טוב. כן, בבקשה. מה, שיש בוילר? אני אסתכל פה, אני יודע אם אני אמצא את זה עכשיו. הנה, הוא כותב את זה ככה. אני חושב שהבעיה בדוד חשמלי, הנה, הוא כותב ככה, אני... אני לא יודע, אני אקריא לך את לשונו של השמירת שבת כלחתה. בסדר, הוא כותב ככה. מים שהוכמו בשבת על ידי חום האש, מבלי שתיעשה בהם בשבת כל פעולת החמה. כגון מים שהעמידו אותם מבעוד יום על גבי האש והתחממו בשבת. ואז הוא כותב למטה בהערה, הוא כותב, הועיל ולא נעשה בשבת שום פעולה כדי להחם אותם, הרי זה חשיב כי הוא חמום ערב שבת. כך הוא כותב. שמעתי מהגאון רב שלמה זלמן אוירבך. כך הוא כותב. כן? וגם נשמע מדבריו שגם דוד חשמלי. וככה נשמע. נשמע שגם דוד חשמלי. בסדר.
אם אתם עושים מקלחת, זה אפשר לבר
איבר? מה זה?
אם עושים מקלחת, זה אפשר
לבר איבר? אם עושים מקלחת, שאתה לוקח טוש ושוטף...
אתה שם אותו מעליך, אתה לא לוקח.
אם אתה שם מעליך, לא. אבל אם אתה, יש לך טוש עם צינור. אם יש לך מקלחת שקבוע, אז תצטרך להכניס יד להוציא. להכניס יד להוציא. אפשר. אבל אם אתה לוקח טוש עם צינור גמיש, אז זה איבר איבר, והדבר הזה מותר, כן? יש דיון שלם בביור ההלכה, מי שרוצה לראות בתח קוף י' א', האם התירו דווקא רגליו? הוא אומר, בית שמאי דיברו על רגליו. למה רגליו? הוא אומר, היו לכם יחפים, או עם סנדלים בלי גרביים, אז הרגליים מאוד התלכלכו. מה אם לשטוף איברים אחרים? נראה... גם פה אני לא יודע מה אקלים ברקע, כי הוא חי ברוסיה הקרה, כן? ברדים שם, מאוד קר שם. אני לא יודע, אבל כן, נראה שהוא מצד אחד נוטה לחשוב שזה דווקא רגליים. מצד שני, ברור לו שכל מי שקורא את הראשונים, רואה שהראשונים לא הבדילו. שכל איבר, כן? או הכוונה, כל פעם איבר אחר, כן? אז הוא מתייסר בזה, אבל בפשוטו של דבר, זה העניין. בואו רק נשלים את הסוגיה, וזה פעם הבאה, משנה הבאה. הרמב"ן שהבאתי פה? על מה אתה חושב, סיימן? כן, קראתי את זה קודם, אבל זה הגזירת מרחץ, הוא אומר. כן, הוא מסביר למה ביום טוב יש בעיה במרחץ.
זה רק במרחץ, זה פריצה.
אני חושב שהוא מתכוון למרחץ. כן. אני חושב. בכל מקרה, בואו רק נגמור את המדורה, ופעם הבאה נתחיל את המשנה הבאה. אז המשנה אומרת, עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה. ומה שכמובן חסר פה זה שבעוד שהרי שהמחלוקת בית שמאי בית הלל, בסיפה... אין מחלוקת, וזה שואל את הגמרא, היא באה אלו, היי מדורה, מן קטני לה, דברי הקולי,
ושנדלו לבית שמאי בין הנעת כל גופו להנעת איבר אחד. מדורה הם יתירו, כי זה מחמם את כל הגוף. עודין מה בית הלל קטני לה, אבל בית שמאי לה שני להו. תשמע, בית שמאי אומרים לא יעשה אדם מדורה והתחמם כנגדה, ובית הלל מתירין. אז גם מדורה תלויה במחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי דעת הבבלי. אמנם בירושלמי שלפנינו מובא אחרת, בירושלמי כתוב, אני מקריא, חזרה לעמוד הראשון שלנו, ועושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה דברי הכל, והוא שיהיה קומקום כנגד המדורה. אז שימו לב איך מתירים את זה, לדברי הכל, אבל בתנאי שהדלקת את המדורה ואתה גם מחמם עם המדורה מים, ואז אתה הופך את המדורה לכמו ראויים לשתייה. כן, זה בדעה הראשונה. בדעה השנייה, שבית שמאי די להם שזה ראוי, ובית הלל אפילו לא צריך ראוי, אז תראו מה אומרים, והוא שיהיה עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה, על דעתון לבית שמאי, והוא שיהיה קומקום כנגד המדורה, על דעתון לבית הלל, אפילו אין הקומקום כנגד המדורה. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה בעזרת השם, משנת רבן גמליאל, תלתוש.